ברוכים הבאים ובוקר טוב לעוד שבוע טוב, לעוד שבוע של שידורי קשת. שיעורי התורה של ישיבת הר עציון, היום יום ראשון, והיום אנחנו שומעים שיעור מפי הרב יעקב מידן. זה השיעור השני בסדרה על מגילת איכה. אחרי השיעור יהיה לנו כרגיל שיעור קצר בהלכה יומית מפי הרב יוסף צפי רימון. עכשיו הרב מידן, שיעור ב' מגילת איכה.
שלום וברכה. אנחנו ניתן עכשיו את השיעור השני שלנו במסגרת מגילת איכה. בפעם הקודמת נתנו נעשה פתיחה, דיברנו על הקשר בירמיהו במקומות שונים אל הקינות, ראינו את דבריו בפרק ח'-ט', וראינו גם את מדרש חז"ל שאומרים שמגילת קינות היא זאת שנכתבה עליה הנבואה בירמיהו למדבב בשנה הרביעית להויקים. דיברנו שם על, בעיקר על חשיבות המגילה ועל כך שהשרים ובמידה רבה כל העם נכנסו להלם כאשר ירמיהו לא אמר את נבואותיו בעל פה אלא כתב אותם על מגילה בדיו, וכאמור על פי המדרש שהבאנו את מקורו זה היה על מגילת קינות. כתוב שם בפרק למדבב פסוק ט"ז, והיא כשומם את כל הדברים פחדו איש אל רעהו, דובר על שרי יהויקים, ואמרו אל ברוך, גיד נגיד למלך את כל הדברים האלה, ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. התיאור הגדול של המגילה, הבאנו דוגמות לכך, איך דברים שנאמרים בעל פה, מקבלים משקל מסוים, יחסית קטן, ואילו דברים שנכתבים על מגילה, נכתבים ממש בצורה של ספר תורה, מקבלים משמעות הרבה יותר כבדה, ופתאום הדבר הזה גורם לזעזוע גדול, גם אצל העם הנאספים במקדש ביום צום, וגם אצל השרים. היחיד שלא הזדעזע היה האיש שהיה צריך להזדעזע, וזה המלך, והוא לקח את המגילה, פרק אחרי פרק, שלוש דלתות וארבעה, ואחר כך גם מסופר על הדלת החמישית, כלומר הכינה החמישית, ושרף את כולם על האש אשר על האח, כמו שכתוב, ויקרא יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראיה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר על האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. אני רוצה לעמוד כאן על נקודה נוספת, שאפשר שגרמה לזעזוע הגדול, ומכאן לדבר שכמעט מתבקש, להשוות את המגילה עם חמש הקינות שבה לחמישה ספרים שבתהילים, וממילא כמובן גם לספר התורה, שגם פה יש לנו חמישה חלקים, חמישה ספרים, וכך כאמור גם בתהילים, ולענייננו גם במגילת הקינות. ואני רוצה להתחיל לספר את הסיפור של מה שקרה שם בבית השם עם המגילה בדרך נוספת. בואו נזכור, המלך שהיה אמור לזעזע הוא יהויקים, או בואו נקרא לו בשמו המלא יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. הנביא שאמור היה לזעזע הוא ירמיהו, או בשמו המלא ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. האיש שקרא את המגילה והמקום שבו נקראה המגילה, ובכן כפי שכתוב כאן, ויקרא בפסוק י' בירמיהו למדבב, ויקרא ברוך בספר דברי ירמיהו בית אדוני בלשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. כלומר זה נקרא בלשכת גמריהו בן שפן. נקרא גם את שמות השרים, יושבים שם פסוק י' ב' וירד בית המלך על לשכת הסופר, הנה שם כל השרים יושבים, ולשמע הסופר ודליהו בן שמעיהו ואל נתן בן אחבור וגמריהו בן שפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השרים. אני יודע, זה קצת מטריד כשאני קורא כאן שמות, למה זה חשוב. למרות זאת, אני חושב שהשמות חשובים. אני אזכיר בעיקר, כאמור, את אל נתן בן אחבור, השר. אני אזכיר את הלשכה של גמריהו בן שפן, את האיש שקורא, את האיש שכתב את המגילה, בעל המגילה ירמיהו בן חלקיהו, והמלך יויקים בן יושיהו. דור אחד קודם, מספר לנו הסיפור הבא, וזה מופיע לנו בספר מלכים, בפרק, ספר מלכים ב', בפרק כף ב'. שם את הור המלך יושיהו, כאשר החליט לעשות בדק בית, לתקן את המקדש, והוא שולח שם את הכהן הגדול, את חלקיהו, וכך הוא אומר, כתוב בפרק כ"ב פסוק ג', ויהי ב-18 שנה למלך יושיהו, שלח המלך את שפן בן עצריהו בן משולם הסופר בית אדוני לאמור, עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית אדוני אשר אספו שומרי הסף מאת העם. ואז כתוב, ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, והיה שם את המלך דבר. ושם כתוב, ויגד שפן הסופר אל המלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ואת אחבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך לאמור. לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד העם, ובעד כל יהודה על דברי הספר נמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני אשר נצטה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו את דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ואחבור ושפן ועשיה, אל חולדה על הנביאה אשת שלום בן תקווה בן חרחס שומר הבגדים, ויושבת בירושלים במשנה וידברו אליה. האירוע הזה גרם זעזוע כל כך גדול, בעקבותיו אנחנו מוצאים בתחילת פרק כ"ג, וישלח המלך ויאספו אליו את כל זקני יהודה וירושלים. והיה על המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול, ויקרא באוזניהם את דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדבותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. בכמה מקומות בירמיהו עולה שהנביא ירמיהו אכן עזר וליווה את המהפכה הדתית של יושיהו בעקבות מציאת ספר התורה. נשים לב לפער של דור. כאן אנחנו מוצאים את יושיהו, במקרה של המגילה שלפנינו, את אליקים בן יושיהו, את יהויקים בן יושיהו. כאן אצל יושיהו אנחנו מוצאים את מי שהביא את המגילה, חלקיהו. אצלנו מי ששלח את המגילה זה ירמיהו בן חלקיהו. לא בטוח שזה אותו חלקיהו, כנראה אפילו לא, אבל אפשר מאותה משפחה. אנחנו רוצים שאחד השרים שנשלחים על ידי יושיהו לחולדה הוא אחבור. השרים של יהויקים כוללים את אל נתן בן אחבור. אנחנו רוצים ששם קרא את הספר שפן הסופר. במגילה של ירמיהו, והיה בלשכת גמריהו בן שפן הסופר. כלומר, האישים הם כמעט אותם אישים, רק פשוט בניהם. ונדמה לי, ואת הדבר הזה ניתן להוכיח במקומות נוספים בירמיהו, שירמיהו ניסה לכתוב מגילה הדומה לספר התורה שנמצא אז, לקרוא אותה בבית השם, לפני אותם אנשים, רק בהפרש של דור, ולהזכיר לכולם את התדמה הגדולה שאחזה את האנשים כשנמצא ספר התורה, שנקרא גם כן בתוכחה. גם כן נכתבה תוכחה, או נכתבה קינה, נכתבו כל אותם דברים שנועדו לזעזע את העם, נכתבו על מגילה ובדיו, משמע כמו ספר התורה, כדי להיקרא בבית השם, כדי לגרום את הזעזוע הגדול שגרם ליושיהו לעשות את כל המהפכה הדתית שלו. ירמיהו מנסה לחזור למהפכה הדתית הזאת בימי יהויקים בן יאשיהו. כמובן התוצאה היא אחרת. מופיע על יאשיהו שקרא את בגדיו. יהויקים לא רק שלא קרא את בגדיו, אלא קרא את המגילה. ואז כמובן בא האסון. יאשיהו הצליח במידה מסוימת לבלום את האסון. יהויקים שלא חזר על מעשה יאשיהו ועשה את ההפך הגמור, הוא שגרם את האסון, והוא שגרם להתממשות המגילה שכל כך דומה למגילת ספר התורה. במקרה הזה כאמור על פי הפשט מגילת התוכחות, אבל על פי חז"ל מגילת קינות שכוללת חמש קינות ממש כמו בספר התורה. אמרנו כמה הקדמות למגילת קינות ונעבור לקינות עצמן ונתחיל ללמוד את מגילת איכה. כאמור, מגילה ראשונה שנפתח בה, פרק ראשון שנפתח בו, יהיה פרק א'. איכה יש בבדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בחות תבקה בלילה ודימתה הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני מרוב עבודה, היא ישבה בגויים לא מצא מנוח, כל רודפיה הישגוע בין המצרים. דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה נאנחים בתולותי הנוגות והיא מרלה. היו צעריה לראש אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, ויצא מבת ציון כל הדרה. היו שריה כאיילים לא מצאו מרעה, וילכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עוניה ומוגדיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, מנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. כל מכבדיה יזילוה כי ראו ערוותה, גם הנה אין חוותה שבחור. תומעתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים את מנחם לה, ראה אדוני את עוניי כי יגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. כל המען הנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל אלה שיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך. הביטו וראו אם יש מחוב כמחובי אשר עולל לי, אשר הוגה אדוני ביום אחרון הפה. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממה, כל היום דבה. נסקד עול פשעי בידו, יסתרגו עלו על צברי, הכשיל כוחי. נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. שילח כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחורה, הגעת דרך אדוני לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכייה, איני יורד המים, כי ירחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביבה צרה, והייתה ירושלים לנידה ביניהם. צדיק הוא אדוני, כפי ומריתי, שימון אחו לעמים ורום רחובי, בתולתי ובחורי הלכו בשבי. קראתי לה מאהבה, הם הרימוני כהניי וזקניי בעיר גבהו, כי ביקשו אוכל למה וישבו את נפשם. ראה אדוני כי צר לי, מאי חומר מהו, נהפך ליבי בקרבי, כי מרום הריתי, מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנחה אני, אני מנחם לי כל אויביי, שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולל למה כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותיי, וליבי דבי. אם הייתי צריך לאפיין את הקינה הראשונה ולתת לה כותרת בת מילה אחת, המילה שהייתי בוחר היא בדד. כמו שנאמר בהתחלה, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם. מתוארים פה ייסורים, מתוארות פה צרות, אבל דומה שום דבר איננו נורא על פי המתואר בקינה הזאת כמו הבדידות. כמו להיות בצרות האלה ולהיות לבד, לבד, לבד. ניקח דוגמה של ביטוי. הביטוי שאני רוצה לדבר עליו הוא אין לה מנחם. אדם קורא לו אסון, דבר ראשון, יושב שבעה, באים אנשים לנחם אותו. ואילו כאן היא יושבת ציון, כמובן, יושבת בדד, אין לה מנחם. ננסה לעקוב אחרי הביטוי הזה. פסוק ב', בכה תבכה בלילה ודמעתה על הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. נמשיך לפסוק ט', טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים, אין מנחם לה. נמשיך ולקרא פסוק ט' זין, על אלה אני בוכיה, איני יורד המים, כי רחק ממני מנחם. פסוק י' זין, בירשה הציון בידיה, אין מנחם לה. פסוק כף א', שמעו כי נאנחני, אין מנחם לי. חמש פעמים בפרק אחד שאיננו פרק ארוך, חמש פעמים אותו ביטוי, אין לה מנחם. ודאי אי אפשר לעבור על הביטוי הזה לסדר היום. כמובן זה לא רק זה, אפשר להוסיף ביטויים כמו הייתה כאלמנה, שנאמר בפסוק א'. פסוק ב', כל רעיה בגדובה היו לה לאויבים, פסוק שנדבר עליו הרבה בהמשך. היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, פסוק ג', היא שאיננו עוזר לה. היו צעריה לראש אויביה שלו, בפסוק ה'. פסוק ז', בנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. לועגים לה, לא רק לא מנחמים, אלא אפילו לועגים ושמחים על מה שקורה לה. פסוק ח', ח' ח' על ירושלים, על כן לנידה הייתה. נידה, לשון מנודה, תמאה, צריכה לשבת לבד. כל מכבדיה יזולו כי ראו ערוותה. אנחנו יכולים להמשיך ולראות עוד, כשהיא אומרת בפסוק י' ב', לא עליכם כל עוברי דרך הביטו ראו, אבל משמע איש איננו מסתכל. שוב פסוק י' ז', הייתה ירושלים לנידה ביניהם. פסוק י' ט' בולט מאוד, קראתי לה מאהביי, הם הרימוני. וכמובן, בקשת הנקמה. הבאת, כל אויביי, פסוק כף א', כל אויביי שמעו רעתי, ששו כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויוחמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הנחותיי ולבי דבי. מתוארת פה בדידות, מתוארת כאן בגידה ורמאות. למה מתכוון המקונן? שוב אמרנו, רוב הרקע להבנת מגילת איכה ודאי נמצא בנביא ירמיהו. נקרא קצת את ירמיהו בפרק כף זין. אני מתחיל בכוונה מפסוק ב', כדי שלא להסתבך עם מה שנאמר בפסוק א'. יש לזה תשובות, אינני מתחמק פה מהשאלות, אבל כרגע מחוץ לדיון שלנו. אני מתחיל פרק כ"ז פסוק ב'. נבואה ידועה מפורסמת שנקראת נבואת המוסרות והמוטות. כלומר אדוני אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צבריך, ושלחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים, אל צדקיהו מלך יהודה. וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור, אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתי עליה אשר ישר בעיניי. ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעבדו, ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גמור, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. בהמשך הוא מדבר על צדקיהו במפורש. פסוק י' א', והגוי אשר יביא את צברו בעול מלך בבל ועבדו, וינכתיב על אדמתו נאום אדוני ועבדיו וישב בה. ואל צדקיה מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה לאמור, הפיעו את שבריכם בעול מלך בבל, ויבדו אותו ועמו ויחיו. חד וחלק, נבוכדנצר הוא גזרה ממרום, לשלוט פה על כל העמים מסביב, ביניהם כמובן על עם יהודה, על צדקיהו, אבל העמים אינם מוכנים לקבל את זה. מדובר כאן בשנה, השנה הרביעית לצדקיהו, כמו שמופיע לנו בהמשך, תחילת פרק אפחת. שנה קודם, נבוכדנצר הסתבך במלחמות שלו בצפון, והיה רושם שהוא הולך להשקיע שם את כל הצבא שלו, ואולי אפילו להפסיד. והדבר הזה הביא את כל הממלכות שנמצאות יחסית בדרום, אני כולל בזה גם את צור וצידון, לנסות למרוד. מרידה של האומות הקטנות שמופיעות כאן, עמון, מואב, אדום, צור, צידון, שרק הכל עמים קטנים. גם ממלכת יהודה אחרי גלות יהויכין הייתה ממלכה קטנה. ודאי שלדבר הזה כשלעצמו לא היה שום סיכוי מול נבוכדנצר, גם אם הוא יסתבך בצפון. ללא ספק, וזה מה שאנחנו רואים אותו בירמיהו באופן בולט מאוד בכמה מקומות. מרידה כזאת צריכה גיבוי, גיבוי של מעצמה, והמעצמה האלטרנטיבית לבבל של נבוכדנצר הייתה מצרים. ומצרים הסכימה לתת את הגיבוי. אותם מלכים רצו למרוד, ורצו כמובן את הגיבוי של מצרים. דעקה, זאת הצרה. צדקיהו נשבע נאמנות לנבוכדנצר. נזכור מה שנאמר בספר מלכים, שנבוכדנצר הוא עצמו המליך את צדקיהו. צדקיהו לא היה בדיוק ממשפחת המלוכה. נבוכדנצר לקח בהתחלה את יהויקים, יהויקים את בדרך, אחרי שלושה חודשים לקח את יהויכין, בנו של יהויקים, והמליך את מתניה דודו תחתיו, היה זה בשמו צדקיהו. אבל אותו מתניה לא היה בדיוק ממשפחת המלוכה, הוא היה מאימא אחרת, הוא לא היה המשך של יהויקים. גם יחזקאל בגלל זה מתייחס לצדקיהו קצת בזלזול, אבל לא המליך אותו. ותמורת זה צדקיהו נשבע לו אמונים לנבוכדנצר. הדבר הזה מופיע לנו בדברי הימים, דברי הימים ב' פרק ל"ו, וכך כתוב שם: בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים. והיה השערה בעיני אדוני אליו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי אדוני, וגם המלך נבוכדנצר מרד אשר ישביעו באלוהים, ויקש את עורפו ויאמץ את לבבו משוב אל אדוני אלוהי ישראל. מצד שני, בלא צדקיהו אי אפשר יהיה למרוד במלך בבל. שהרי אם אתם מסתכלים במפה, או מדמיינים לעצמכם את מפת האזור, עמון, מואב ואדום נמצאות ממזרח לארץ ישראל, לממלכת צדקיהו. צור וצידון נמצאות מצפון לממלכת צדקיהו. וממלכת צדקיהו חוצצת גם בין אלה וגם אלה, בינם לבין מצרים. מצרים נמצאת בדרום מערב, והממלכות שאנחנו מתארים, אותם מלכים שהגיעו אל צדקיהו, כמו שאמרנו, מלך אדום, מלך מואב, מלך בני עמון, מלך צור, מלך צידון, נמצאים מצפון וממזרח לממלכת צדקיהו. כך שבלא שצדקיהו ישתף פעולה, לא ניתן ליצור קשר ברור וטבעי בין המעצמה המגבה את המרד הלוי מצרים לבין הממלכות הקטנות הרוצות למרוד. לכן כל המלכים שהזכרנו באים אל צדקיהו לירושלים לשכנע אותו להפר את שבועתו ולמרוד. ירמיהו מזהיר אותו בדיוק מזה, ואומר שמלכותו של נבוכדנצר היא גזירת השם. ביחזקאל מופיעים נימוקים נוספים, החילול השם, על הפרת הברית, על הפרת השבועה של צדקיהו. מכל מקום, המלאכים האלה מצליחים לפתות את צדקיהו לעבור על דברי הנביא, ולמרוד יחד איתם במלך בבל. ברור שכשנבוכדנצר הגיע, על מי הוא הכי כעס? על צדקיהו. בגלל שהמפתחות היו בידי צדקיהו, כיוון שהוא היה החוליה המקשרת אל מצרים מבחינה גיאוגרפית. ומלבד זה, צדקיהו הרי נשבע לו, צדקיהו בגד בו. ממילא, כמובן, נבוכדנצר כועס על צדקיהו יותר מאשר על אחרים. הוא הראשון שהוא נלחם נגדו, וגם הצרה שהוא עושה בירושלים נגדיר אותה במושגים שמשתמש בהם דניאל בתפילתו בפרק ט', וכך הוא אומר: פרק ט' פסוק ב', ויקם את דברו אשר דיבר עלינו ועל שופטנו אשר שפטונו, להביא עלינו רעה גדולה אשר לא נעשתה תחת כל השמיים כאשר נעשתה בירושלים. זה אופי הרע. וכאשר נבוכדנצר מחלה את זעמו בירושלים, מה עושים כל בעלי הברית? הם אלו שפיתו את צדקיהו ללכת יחד איתם. סיפור מוכר ומפורסם, אולי מאזינים מכירים אותו, זה אוליבר טוויסט. סיפור על יתום שחי בבית יתומים, מובא לבית יתומים. מובאים שם יתומים, אין מי שידאג להם, ומנהל בית היתומים מתעלל בהם, והם מקבלים מנות אוכל מצומצמות וקטנות וכולם רעבים. יום אחד הם מחליטים לבקש מנה נוספת מהאוכל. אוכל לא כל כך טעים, אבל עוד מנה שתשביע קצת. שואלים את עצמם, כולם מפחדים מן המנהל, המנהל הוא עריץ ורשע, ושואלים מי יבקש מהמנהל מנה נוספת. מפילים גורל, הגורל נופל על אוליבר טוויסט, והוא נדרש ללכת למנהל לבקש מנה נוספת. כולם עומדים מאחוריו לראות איך הוא מבקש את המנה, ואז כמובן כולם יבקשו את המנות שלהם. המנהל כועס על אוליבר טוויסט, כועס עליו מאוד מאוד, מתנפל עליו, מכה אותו באכזריות, כתוצאה מהעניין הזה מסלק אותו מבית היתומים לרחוב. אבל אני מתייחס כרגע לאותם שלבים שבהם הוא מכה אותו באכזריות. מה עושים כל החברים? שהם ששכנעו את אוליבר טוויסט ללכת ולבקש את המנה הנוספת, כולם מסובבים את הגב, אף אחד לא ראה, לא ידע, לא שמע, הכל בסדר. כל רעיה בגדובה היו לה לאויבים. אוליבר טוויסט דומה כאן לצדקיהו מלך יהודה ומנהל בית היתומים לנבוכדנצר וכל החברים שמסביב ששכנעו את אוליבר טוויסט ללכת, הם כמובן כל העמים שמסביב, ושמגיע רגע מבחן, איש מהם אינו בא לעזור, איש מהם אינו בא לנחם, איש מהם אינו בא להיות איזשהו משען קטן לממלכת יהודה שכל כך סובלת. ואומר ירמיהו, עומד ואומר, כמה ביקשתי מכם לא לסמוך עליהם. אבל צדקיהו הוא שמח על כל חבריו הטובים, וכאן באה המציאות ותפכה לו על פניו, כשאיש מהם לא עזר. יתרה מזאת, הם לא רק לא עזרו, שחקו על משבטיה, היו לה לאויבים. מה שאנחנו יודעים גם מהמקרא, גם ממקומות אחרים, עמים רבים באו יחד עם נבוכדנצר לירושלים כדי לקחת את השבויים ולקנות אותם בזול כדי למכור אותם בשוקי העבדים. ואלה שהיו החברים הטובים של צדקיהו, הם אלו שהלכו ומחרו את כל אנשי יהודה לעבדים אחר כך. ועל הבגידה הזאת ירמיהו כל כך בוכה. הוא לא אומר אמרתי לכם, הוא בוכה יחד איתם, יחד עם בני ירושלים, עם בני ציון היקרים, על הבגידה הגדולה שבגדו האומות ושהביאה למה שהביאה. ובסופו של דבר הם גם לועגים, גם נהנים, גם מוכרים לעבדים, ועושים כל דבר רע אפשרי. פרשת הבדידות הזאת משמעותה לא נסתיימה. אני ארצה שאנחנו נעסוק בה גם בשיעור הבא, עד שלא נעבור לקינה השנייה, קינה בית. השם יברך את עמו ושלום.
הלכה יומית, הרב יוסף צבי רימון.
אנחנו ראינו שמסתבר שכל העוגות של שוקולד בימינו, עוגות בחושות, עוגות קצף, שכל הדברים האלה יש להם דין של טרוקנין. אומנם לכאורה אין אף קמינה להלכה בזה שאנחנו קוראים להם טרוקנין, שהרי ממילא ראינו שעל טרוקנין מברכים בורא מיני מזונות, ומעין שלוש. ואם קבע סעודה, טרוקנין מברך ברכת המזון. ואם כך, ממילא יש לזה דין של כל פת הבאה וכסנין, אז מה זה משנה אם לדברים האלה יש דין של טרוקנין, אין דין של טרוקנין? יש שתי השלכות חשובות להלכה בעניין הזה. השלכה ראשונה היא ברכה על עוגות בחושות בתוך הארוחה או בסיום הארוחה. אנחנו ראינו בעבר שלדעת הביאור הלכה, אם יש עוגה שהיא בוודאות עוגה, בוודאות מזונות, יש לברך עליה באמצע הארוחה. לכן הוא אומר שכיוון שיש מחלוקת מה היא פת הבאה בכסנין, אם הוא אוכל דבר שלכולי אלמה נחשב כפת הבאה בכסנין, יברך בורא מיני מזונות גם באמצע ארוחה. לכן הוא אמר שאם מדובר על בצק מתוק וממולה ופריך, שכל הדברים מתקיימים ביחד, ממילא זה נחשב בוודאות כמזונות וצריך לברך באמצע הסעודה. והוא אומר שגם בשני תנאים יש מקום אולי להקל ולברך, במתוק וממולה. מה קורה בעוגות בחושות? היום רוב העוגות שלנו הן בחושות, הן בלי בצק, הן דומות לעוגות שוקולד וכולי שהזכרנו קודם. אם אנחנו מבינים שהן טרוקנין, ממילא עולה שברור שצריך לברך עליהן בתוך הארוחה, כי אין ספק בברכה של טרוקנין. בפת הבאה בכסנין תמיד יש ספק, אולי הפת הזאת יש לדין של לחם. ואם כך כבר ממש ברכת על ברכת הלחם ופתרת אותה ידי חובה. אבל המקרה של טרוקנין הוא ודאי לא לחם. בטרוקנין אנחנו פוסקים כדעות הראשונים והפוסקים שלא מדובר על לחם, שזה רחוק מלחם, ולפי זה אדם שאוכל עוגות וחושות בסעודה לא יצא ידי חובה ברכת המוצי, וממילא יכול בלי חשש לברך בורא מיני מזונות על העוגה שהוא אוכל כמנה אחרונה. לפי זה יוצא שעיקר הבעיה זה בעוגות שמרים. עוגות שמרים זה בצק, עוגות אחרות של בצק, עוגות שקרובות ללחם, עליהם יש ספק אם כבר נפטר בברכת המוצי או שלא נפטר וצריך עכשיו לברך מחדש, אבל על דברים שרחוקים מאוד מלחם, כמו כל העוגות הבחושות שמהוות את רוב העוגות בימינו, חלק מרכזי מהעוגות בימינו, על הדברים האלה, בגלל שברור ופשוט שלא יוצאים מידי חובה של המוצי, ממילא יברך עליהם בורא מיני מזונות כשאוכל אותם בסיום הסעודה. יש נקודה נוספת שיכולה להיות בעלת משמעות במקרה שלנו, וזה קביעת סעודה על עוגות בחושות. אנחנו ראינו שעל טרוקנין מברכים המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון עם קובע סעודה. אם לא קובע סעודה, אז טרוקנין זה בורא מיני מזונות ומעין שלוש. אם קובע סעודה, הברכה על טרוקנין, המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. לפי זה, העוגות הבחושות בימינו, לכאורה פשוט, שאם קובע סעודה, צריך לברך ברכה ראשונה, המוציא לחם מן הארץ, וברכה אחרונה, ברכת המזון. אבל הדברים האלה לא פשוטים. הרמה ביורדיה, בסימן קופיות ב' בסעיף ו', מדבר על כיחליך, ועלי כך כדברים שנחשבים כפת ויש להם היתר של פת אקום שהיא יותר קלה מדברים אחרים. והשח כותב שהשח בסעיף קטן י"ח שאם הכיחליך עשויים מבלילה רכה מנוזל אסור לאכול אותם כי הם כבר לא נחשבים כפת. הדברים האלה כמובן הם אותם דברים של טרוקנין שהזכרנו, שמדובר על עוגה שהיא לא עשויה מבצק אלא מנוזל. והשח מפנה לדברי הרמה בתורת חטאת, שמדברי הרמה יוצא שאותם כיחליך אם מדובר על בלילה רכה, יוצא שם מדברי הרמה, כך מבאר הפרי מגדים, שגם אם קובע סעודה עליהם, הבריכה היא בוראים מיני מזונות. ולכן יכולה להיות בעיה מצד פת העקום. לכאורה הדברים האלה משונים. אם מדובר על טרוקנין, ראינו להלכה אצלנו, באורח חיים בסימן קוף סמכת, שעל טרוקנין, אם קבע, מברך ברכת המזון. לעומת זאת, מדברי הרמה שהזכרנו עכשיו ביורדי הקוף י"ב, יוצא שאם קבע את טרוקנין, מברך בוראים מיני מזונות, הוא מעין שלוש. אבל אם נסתכל ומבחן את הדברים, נראה שהמקרים שונים. אצלנו בסימן קוף סמכת מדובר על טרוקנין שהם לא מתוקים. אדם לקח קמח, מים, ערבב, והכניס לתוך תבנית אפייה. זה דבר שאם הוא אוכל אותו לבדו בכמות קטנה, מברך בוראים מיני מזונות, הוא מעין שלוש. אבל אם הוא אוכל כמות גדולה, על זה יכול להיות שיתחייב בברכת המזון. אבל המקרה שהרמה דיבר עליו הוא מקרה אחר. הוא מקרה שלא רק שמדובר על טרוקנין, לא רק שיש בעיה וגריעות מצד שהעיסה רכה ונוזלית, אלא שמדובר על דבר שהוא דבש ומיני מתיקה. הדבר הזה כנראה רחוק מאוד מלחם, ולכן אפילו אם יקבע, יברך עליו מעין שלוש. לפי זה יוצא, לסיכום, שאם מדובר על טרוקנין רגיל של קמח ומים שנאפו בתבנית, דבר כזה יברכו עליו מזונות ומעין שלוש, ואם יקבע יברך המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. אבל אם מדובר על טרוקנין שהם גם מתוקים, כמו כל העוגות הבחושות בימינו, עוגות בחושות ועוגות שוקולד וליקח וכל הדברים האלה, כיוון שזה גם טרוקנין, שזה בלי בצק, זה תבנית, כמו שאמרנו, כערה שהילד בא ללקק אותה, וגם מדובר על מתיקות, שני הדברים האלה מפקיעים מזה שם סעודה בכלל, ואפילו אם יוכל כשיעור קביעות סעודה, מסתבר שלא יתחייב בברכת המזון. אומנם יש מן הפוסקים בדורנו שגם בספרים המלקטים שפוסקים כן לברך במקרה כזה ברכת המזון, על עוגות שוקולד וכדומה, אבל מסתבר שעיקר הדין להלכה, כמו שמוכח מדברי הרמה כאן, שעוגות בחושות בימינו, שהן גם מתוקות, כמו עוגות שוקולד, כמו עוגות תפוזים כאלה שעושים, ליקח, כל העוגות האלה שהן לא עשויים מבצק והן גם מתוקים, מסתבר שיש להן קודם כל בוודאות דין טרוקנין, ולכן יברכו עליהן בסוף הארוחה, וגם מסתבר שאפילו אם יקבע, לא יברך עליהן ברכת המזון, כי מדובר על דברים שהם מתוקים והם רחוקים עוד יותר מלחם, זה לא רק טרוקנין, זה גם טרוקנין מתוק, ולכן מסתבר שלא יברך ברכת המזון גם אם יקבע סעודה על המאכלים האלה, בוודאי לא בשיעור של 4 ביצים או 5 ביצים, אולי מיוחד שיעור מאוד גדול, יש מקום לחשוב אולי לחוש, למרות שמעיקר הדין נראה שעיקר הדין שלא מברכים עליהם ברכת המזון בכל מקרה.
האזנתם לשיעור במגילת איכה בפי הרב יעקב מידן ושיעור בהלכה יומית, הפינה בהלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון. ובזה סיימנו את השידורי קשת להיום. אנחנו מחר נשמע את השיעור של הרב בנימין תבורי במצווה השבועית. ועד אז מאחל לכם יום טוב, לימוד פורה, וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. להתראות ולהשתמע בקרוב.